יפוך לגמרי. כי שיטת המהר"ל, שתורת השם תמימה משיבת נפש, אז היינו מצפים שהמהר"ל יהיה זה שיסביר לנו שכל חסר ביותר זה מחריב את התורה, והשיטת המהר"ל היא שיטה מקלה ביותר בקריאת התורה כזו. כן, המגן אברהם שהוא אותו כולו, הוא הביא את המהר"ל פה בק"ג, אז הוא כותב, מהר"ל כותב בק"ג ד', אם נמצא טעות בספר תורה בשעת קריאה, מוצאים ספר תורה אחרת. אז הוא מביא, המגן אברהם באך כתב, נגן על פי המורדכי, אם עדיין לא קרה ככה וכולי וכולי וכולי. וכן כתב מהר"ל מפראג בספר נר ישראל, אני קורא תפארת ישראל, לא יודע למה קורא לזה נר ישראל, לתיבה אחת, זה סוף פרק נגיע, לתיבה אחת שאין לו משמעות כלל, אלא אם כן נצטרך אותו לתיבה אחרת, מותר לנו רבי על זה. אפשר לנו בעל זה, מה חסר? תיבה אחת לא כתובה בחומש, בספר תורה, תגיד בעל זה, כמו מגילה. ככה הוא אומר, אלה מה יש לך? אגב הוא מביא פה עוד פעם, הוא מביא לחם חמודות, אני לא יודע את הפסטים אותו, נכון? הלחם חמודות הוא היה תמיד המערב, הוא כתב בשם הגאון מערב מפרד, שאין להוציא אחרת כלל, מה מדובר פה? האם יש טעות? אם יש טעות בספר, שיטת המערב מפרד, אין להוציא אחרת כלל. יש לסמוך עליהם על כל פוני. אז המערב בדיוק יצא לו הפוך, כאילו כל החשבון פרס המזרעי, שכאילו... בכלל לא נורא, זה עדיין ספר תורה, ואולי אינה לו כאילו שהספר תורה, אפשר לקרוא בו, אז... אני לא יודע לגמרי, בואו נעבור רק על הדברים ביחד, נראה עם ה... המהר"ל מתחיל מהגמרא בגידושין, שם הגמרא מפורסמת, שהגמרא אומרת במפורש שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, ואחר כך כתוב שלא בקיאים בפסוקים. אז בפסוקים זה פחות מעניין את המהר"ל כרגע, אבל פה המהר"ל מדבר על חסרות ויתרות, כתוב גם בגמרא מפורש, אינו בקיא בחסרות ויתרות, ענן לא בקיאים, לא יודעים בחסרות ויתרות. אז דן המהר"ל לגבי דרוש דרש, הגמרא אמרה שם שלושה דברים, אמצע של פסוקים, אמצע של תיבות ואמצע של אותיות. ועל אמצע של תיבות, של דרוש דרש, אז הגמרא לא שאלה אם הדרוש הזה מהצד הזה והדרש הזה מהצד הזה, או שני מאותו צד וכו'. אז אולי מכאן מוכח שאנחנו כן בקיאים בתיבות, זה הפלפול פה של המהר"ל בהתחלה. האם יוצא מזה שאנחנו כן בקיאים בתיבות? למעשה... אין ראייה גמורה בדבר הזה, ובכל מקרה יוצא למהר"ל שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. גם אם נגיד שאנחנו בקיאים בתיבות, ולכן ספרו את התיבות בתורה, לכן יודעים להגיד שדרוש דרש עם אחד וחצי ראשון ואחד וחצי שני, אבל אומר המהר"ל, חשוב את כל הגמרא וכל הפלפול הזה להוכיח שדרוש זה מצד אחד ודרש זה מצד שני, אז הוא אומר מכל מקום קשיא, כמעט דיין אנו בקיאים בחסרות ויתרות, אלא אנחנו עושים מקריאת ספר תורה. אז אומר אמר, אולי בגלל זה לא צריך לפסול ספר תורה, אולי זה אנחנו כן נחשבים בקיאים, ואז הוא מתחיל להביא שיטות בראשונים. אז דבר ראשון מביא שיטת הטור. אצלי זה עובר לעמוד רשב"ב, בשורה הרביעית, הוא אומר וכן כתב בטור, ספר תורה שאינו מוגע, אסור להשותו. יתקן או יגנוז. אז שיטת הטור לחומרה. כיוון שהוא חסר או יתר אות אחת, אז זה בעיה. אז זה השיטה המחמירה, אומר המהר"ל, שיכול להיות שבגלל שספר תורה חסר ואנחנו לא יודעים, לא בקיאים. כן, בוא נתקדם, יש לו כמה שלבים באמת להלכה, איך להכיר את ההלכה. אז קודם כל מה שיטת הטור באמת, שזה לא זה שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, בפועל אם חסר או יותר ואתה יודע שחסר יותר, אז זה בעיה בספר תורה. אומר המהר"ל, יש גמרא בגיטין, רוב הראשונים בספר גמרא הזאת בגיטין בדף סמך, ששם שאלו מה הדין לקרות בחומשים. חומשים שלהם זה לא חומשים שלנו, אלא כמובן החומשים שהם כמו המגילות, שזה כמו מגילת אסתר, שזה חומש אחד, רק חומש בראשית, והוא גלול על, הוא בטלף ובדיו ועל כל פי כל ההלכות, והוא עשוי בגלילה, אבל הוא רק חומש אחד. אז הגמרא רוצה להכריע את זה שם מדברי רבי יוחנן, שספר תורה שחסר יריעה אחת אין קוראים בה. עונה הגמרא, זה לא ראייה, כי שם חסר יריעה, פה לא חסר, אז אולי אפשר לקרות בחומשים. אז הגמרא לא הכריע לגבי החומשים, אבל בכל מקרה הביאה לנו הגמרא דין אחר. ספר תורה שחסר יריעה אחת, אין קוראים בה. משמע אם חסר פחות מיריעה אחת, קוראים. היריעה האחרונה נגיד של ספר תורה, יש בה הרבה מתוך וזאת הברכה אחת, ספר עשה בערך את היריעה הזאת. אם כל היריעה נגזרה ואין, לא קיימת, אז משהו אחד. אבל יוצא מזה שאם חסר חצי יריעה, אשר טבע, אז הכל בסדר. אז לכאורה יש פה ראייה מגמרא בגיטין, שאם חסר רק פחות מיריעה, אז זה בסדר. אז אומר המהר"ל, יש דוחין ראייה הזאת, זה נדמה לי שפת הראש שדוחה את הראייה הזאת, ששם מדובר שהיריעה היא מונחת, פשוט לא מחוברת, היא לא תפורה בגידין. אבל יש חיבור טכני, זאת אומרת, הכל נמצא מול עיניך, פשוט זה לא מחובר. אז לכן זה לא ראייה. אז נשאר בשאלה אם יש מפה ראייה או לא.
אם מה?
לא יודע, כי באופן טבעי כשנגזר וזו יריעה שלמה. אז מכאן אין ראייה. אז הוא ממשיך הלאה ומביא את הר"ן. הר"ן שם אומר בשם הרמב"ן שהרמב"ן הוא גם מאוד מאוד מחמיר כמו הטור, שבסתם הפסול אפילו אם חיסר אות אחת. כי כתוב בגמרא במנחות, אמר רבי יהודה, לא נצריכה אלא לקוצו של יוד. שם מדובר על תפילין, תפילין ומזוזות, שאם יש קוצו של יוד חסר, והגמרא אומרת שזה חסר, אומרת פשיטה, אומרת בקוצו של יוד. אפילו אם קוצו של יוד חסר בתפילין ובמזוזות שלנו, אז זה פוסל את התפילין. אז אומרת הגמרא, אומר הרמב"ן, אם בתפילין ומזוזות תפילין אפילו בקוצו של יוד. יש משנה פורסם מסכת מגילה שאין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא דברים מסוימים, אבל זה לא כתבו. אז משהו שלי אין חסר, זה וזה שווה. כך שיטת הרמב"ן, יש לו מקור לרמב"ן, שקוצו של יוד פוסל בתפילין ומזוזות, ואז הוא פוסל גם בספר תורה, ואם זה ככה, אז יש לרמב"ן מקור לחומרה. מה הוא יעשה עם הגמרא בפרק הניזוקין? אז הוא לא מקבל את תירוץ הראש, יש לו תירוץ אחר לרמב"ן, תירוץ פלא. אומר הרמב"ן, מה שכתוב שספר תורה שחסרה יריעה אחת לא קוראים בה, מה שמשים חסר פחות מזה אפשר לקרוא בה, זה דווקא בעירייה האחרונה. אבל אם חסר באמצע אפילו עוד אחת פסולה. נוצרנו תירוץ שני בגמרא בגיטין, בסדר? שתירוץ אחד זה מה שהראש תראית שמדובר שהעירייה קיימת, תירוץ שני אומר הרמב"ן, אם עירייה האחרונה חסרה זה לא נורא, אבל אם חסר באמצע אפילו עוד אחד בטבעה אחת, זה כבר פוסל את כל הספר. וזה שיטת הרמב"ן.
תנתם לזה? תנתם?
הוא לא הסביר את הדבר הזה, וכתב הר"ן שם, אז הר"ן חולק עליו. הר"ן אומר, אין ראיות. א', הוא מוחק את הראיה שלו. מה שאתה אומר שזה וזה שווים, זה לא ראיה, כי זה יכול להיות לעניין מצוות כתיבת ספר תורה. לעניין לכתוב ספר תורה, כמו שבתפילין המצווה היא לכתוב אותם, אז בלשים אותם על הראש, אז זה גם בספר תורה, מי שתרצו מצוות כתיבת ספר תורה, אם לא יכתוב אותה עד הסוף, על קוצו של יוד, זה בעיה. אבל קריאה שזרקת תקנה מאוחרת של עזרה וכולי, זה אולי מותר גם בפחות מזה. אז זה דברי הר"ן כדי לדחות את דעת הרמב"ן. המהר"ן עצמו בהמשך אומר שכל סברת הרמב"ן היא הפך ההיגיון. כי הרי עכשיו היה בהיפוך, אם אתה ראינו במילת אסתר, של הכתוב הפוך. שאם באמצע המגילה חסר, אז אנחנו אומרים זה לא נורא, שהכל יקרה בעל פה ויגוע בסדר. אם חסרה פרשה בהתחלה, אז זה פוגע בכל קדושת המגילה. אז זה תמיהת המהר"ל על הרמב"ן. אומר המהר"ל, אני מתמיה דברי הרמב"ן, איפך מסתברא, אם בסוף כשר, איך חסר חסר והפסוק, כל שכן באמצע. לכן כתבי הרשב"א וכו' במגילה, שהוא מעריך פה לגבי המגילה, איך חסר מההתחלה ועד איש יהודי, לא יוצא. כי זה חסר בהתחלה או בסוף, אבל באמצע זה פחות בעייתי, ולבדוק הרמב"ן זה יוצא הפוך. אז לכן גם הר"ן וגם המהר"ל חולקים על הרמב"ן בדבר הזה. ועוד הוא אומר לגבי המגילה, המגילה זה הרבה יותר חמור, כי במגילה הרי מברכים אשר גיד שם צו סבנו על מקרא מגילה. יש פה מצוות עשה מדרבנן, סופרים, לא יודע, מדבר קבלה, אבל יש מצוות עשה. ולמרות זאת, כשאתה עושה את המצוות עשה הזאת, אם חסר בכתיבה, אתה קורא חלק בעל פה, אז זה בסדר. אז לפי זה, בספר תורה, קריאת ספר תורה הרבה יותר קלה, כל שכן קריאת תורה, איזה רק תקנת נביאים, שיצא גם אם קורא חלק בעל פה. ולכן אצל המהר"ל בפלפול ההלכתי, שהדבר הזה נלמד בכל שכן ממגילה לספר תורה, ויוצא בעצם בשיטת המהר"ל שיש חלוקה עקרונית בין ספר תורה בכתיבתו עוד מעט נדבר גם על קדושתו, לבין ספר תורה בקריאתו. שלקרוא בספר התורה זה תקנה הרבה יותר קלה והרבה יותר פשוטה, ולומר את כתיבת ספר התורה יכול להיות שזה מדומה באמת לתפילין, וזה מדומה למזוזות, וזה צריך לעשות בצורה שלמה. אז עכשיו אם אדם רוצה לקיים את מצוות אחת אבלו את ספר משנה התורה הזאת, הוא רוצה לפתור את כל ספר התורה, שם יכול להיות שהוא לא מקיים את מצוות כתיבת ספר התורה, אם הוא לא דקדק בכל אותי יותר כראוי, מרגעי שבת בניח. אבל עכשיו בשבת קודש בא לקרוא בתורה, יצא ספר תורה החוצה וקראו בתורה וחסר שם מילים, אז שדיבל ככה זה נראה עד עכשיו ברמב"ם במערל. לא חושב בהכרעה המעשית שלו, אבל לפחות בדחייתו את דברי הרמב"ן, אולי נתקדם עוד קצת. יש פה, אני לא יודע איך לכוון אתכם בדיוק, ביצי דברי זין אמצע ימין, ואני תמה עוד על הרמב"ן זה גם צריך לה בסדר, ואני תמה עוד על הרמב"ן זה שביר היה מעד עקותו של יוד מעקב בתפילים וזוזות, ואין חילוק בספר תורה מבזון תפילות. זה היה הוכחת הרמב"ן, שכמו שזה מעקב בתפילים ותפילות, ככה מעקב גם ספר תורה. מזה למד דעות אחת מעקב, אפילו מעד עקותו של יוד מעקב, אומר המהר"ל, עכשיו זה כבר דברי המהר"ל, היינו לעניין קדושת ספר תורה, קדושת ספר תורה דקוצו של יוד מעקב שאין לה קדושת ספר תורה, אבל אין קריאה בציבור. כיוון דחזינה דילב תר דשום כבוד הציבור המותר לקרות בחומשים בציבור, אז שום כבוד ציבור עשו. אף אגב אין לך משהו קדושת ספר תורה, כן מנהלן לומר שאין קוראים בעיך אשר עשר תיבה ופסוק עד יריעה אחת, כבוד השם ספר תורה עליה, אפילו משהו חסר קדושה של יוד אין לה קדושת ספר תורה. אז אומר המהר"ל לחלק בין המושג קדושת ספר תורה לשם ספר תורה. בסדר? התפילין וזוזות אין בהם קדושה. אז הספר תורה הזה, אם הוא לא שלם, יכול להיות שאין בו קדושה. זה לא מפריע לתקנת עזרה. הראיה, מהשאלה של הגמרא, שלא הוקראה שמה לגבי לקרות בחומשים. למעשה, את הקריאה בחומשים אוסרים, אבל לא מדין שהחומש פסול, אלא מדין כבוד ציבור. שזה לא כבוד ציבור לקרוא בחומש אחד, ולא בכל חמישה חומשי תורה. אז אומר המהר"ל, שמה אין קדושת ספר תורה. כי זה רק חומש אחד. ובכל זאת, זה תקנה אפשר לעשות. אז נגיד שצודק אמר הרמב"ן, ובאמת לא רק שאת מצוות כתיבת ספר תורה לא מקיים לקדושה של יוד, אלא גם אין בזה קדושת ספר תורה. מה הבעיה לעשות בזה מצווה? מה הבעיה לקרוא בזה בתורה בשבת בבוקר? ועוד אומר אמר על שם עמד אפילו קדושת ספר תורה עליה, כיוון שנקרא את השם ספר תורה, ולא אמרין על קדושה של יוד מעכב, כמו שכתב הרמב"ן, דילן נמצא שיכתוב ספר תורה עוד מעכב על קדושה של יוד, אבל קדושת ספר תורה לא מעכב. אז הוא אומר, המהר"ל יכול להיות זה אפילו לא מעכב את הקדושת ספר תורה. בסדר, אז יוצא במהר"ל שלוש רמות, אחד מצוות כתיבת ספר תורה זה הדבר הכי חמור, שתיים, האם יש שם קדושת ספר תורה בלי שהכתיבה שלמה, ושלוש, האם מותר לקרוא בדבר הזה גם כאשר אין קדושה, או גם כאשר זה לא נכתב כראוי. אולי נדלג עוד קצת, רמב"ם וזה עיבוד לשמה, אתם רואים בעמוד הבא בריש חט, בעל נימוקי יוסף. אני לא יודע מה זה בעל נימוקי יוסף, כי אצלנו בגיטים זה רן שם על הריף, אז לא יודע למה הוא כתב ואולי הוא חשב כנימוקי יוסף, כי בעל נימוקי יוסף כתב רגע נבקן כתב רבנו, רבנו תקנה להריף להלכה ולא למעשה, שאם בספר תורה טעות באחד מן החומשים מותר לקרות בשאר חומשים, דה אין חומשים מעכבים זה את זה, אין שום כבוד ציבור, כיוון הספר תורה שלם שפיר דמי. אז יש להריף חידוש, לא יודע מה זה להלכה ולא למעשה, כי הוא מה זה אומר בפועל הריף הוא בקר. אני לא מבין טוב מה עושים את זה, זאת אומרת למה יפה, אבל בכל מקרה מה הסברתו, שאם יש טעות באחד מן החומשים אז אין בעיה בחומשים אחרים, אלא מה? אמרנו שזה לא קבוצי בו לקרוא בחומש אחד, פה זה לא בחומש אחד, אז לפי זה אם יודעים שיש ספר תורה בעייתי אין בעיה לך תחילה לקרוא בו בשאר הפרשיות, בשאר החומשים. זאת אומרת, יודעים שחסר בו בחומש בראשית, יקראו בפרשיות של חומש שמות. פה השבת מצאו בסוף חומש שמות בעיה, זה לא מפריע לקרוא חומש ויקרא. כך הוא אומר. אז המהר"ל היינו חושבים שיקפוץ על זה, דווקא מהר"ל דוחה את זה. אומר המהר"ל, דברים אלו בלתי מובנים. ממה נפשך? אם יפרש עוד אמרי נוספת ראש חסר יריעה אחת, אין קוראים בו, דווקא יריעה וטבע קוראים בו. אפילו, זאת אומרת, אם זה לכולה, אז אפילו באותו חומש. נעמי יקראו, אולי כמו שהמהר"ל רוצה. ואם אין חילוק בין תיבה לעירייה, אם כן בשאר חומשים נעמי לא יקראו. זאת אומרת, המהר"ל מביא את ההיגיון לדבר הזה, או שזה ספר תורה שאפשר לקרוא בו, או שזה ספר תורה שאי אפשר לקרוא בו. עוד מעט נראה שהוא כן מסכים קצת להלכה לדבר הזה, אבל כרגע הוא לא מביא את ההיגיון בזה. עכשיו הוא מוכיח את זה מהגמרא, תדע, כי באי בגמרא אמרו למקרים בחומשים, ועשו לפי זה מרבי יוחנן, אז... נדלג רגע כל הראייה הזאת, מגיע את המסקנות, ולפיכך, אי חשבין החסרון טבע או עוד חיסרון, בוודאי בספר שלם אסור לקרות. אבל, שיטת המהר"ל, בוודאי חיסרון עוד טבע לא נקרא חיסרון. ועכשיו מביא לעצמו, אז בעצם מי שהסתמך עליו עד עכשיו זה שיטת הר"ן. עכשיו מביא עוד ראייה מתוספות, תוספות במגילה, פשיט עליהו שמותר לקרות בספר תורה של חיסרון. כי שם כתוב בגמרא שאם מקרא שקראו תרגום, או תרגום שקראו, שכתבו מקרא וכולי, אז אומרת הגמרא באיזה תרגום יש בתורה, יגר סעדותה. כתבו בתוספות קשה, המים יפסלה בעני. מה הבעיה עם זה שכתוב שם במקום יגר סעדותה, כתוב את התרגום העברי של זה. הלא אילו היו חסרים כל השלושה תיבות, לא מיפסלה באחי. כדי אמרים לנו בגיטין תיבות ראש עשרה יריעת הגורים, מה שדווקא יריעה בפסוק לא. אז לכן יוצא בשיטת התוספות, שאם חסר בספר התורה, אז אין בזה שום בעיה. הוא מבין את הגמרא בגיטין כפשוטה. בניגוד לתירוץ הראש, אמר יריעה נמצאת שם, בניגוד לתירוץ הרמב"ן, שאמר זה רק בסוף זה התורה ולא באמצע. התוספות אומר, ברור שאם חסר שלוש תיבות באמצע הקריאה, זה לא פוסל שום דבר. שהרי ספר תורה שחסר, אפשר לקרוא בו, אלא כן חסר יריעה שלמה. אז מזה יצא עד עכשיו המהר"ל, שאומנם הרמב"ן והטור מחמירים, אבל התוספות והר"ן מקלים, וסברתו עם האם. הוא מביא לזה עוד הוכחה, ואמר רב משה גאון. כן, אתם רואים מיד אחר כך בפסקה השמאלית. צריך לעבד את הקלף לשמה. ואם איבדו שלא לשמה, אז היו רבנן דתרתם טיבטה שפסלו, והיית מה רב משה גאון שאמר שאומנם זה מצווה מן המובחר, אבל זה לא יצא מתורה ספר. אז הנה הוא מוכיח מזה, שלמרות שלכתחילה ודאי ספר תורה צריך להיות מעובד לשמה, אבל אם הוא לא מעובד לשמה, אז אפשר לקרוא בו. ומבחינתו זה קל וחומר. למה קל וחומר? כי שיטתו פה, אני לא יודע כאילו למה זה ככה, אבל שיטתו שאם זה לא מעובד לשמה, אי אפשר לתקן את זה. הוא כותב, ודאי לא מעניין לתיקון ובאי גנזה. כנראה שאי אפשר... מה? את העיבוד.
מה?
אי אפשר להחזיר את זה אחורה, אתה אומר, לאבד עוד פעם, לכוון את העיבוד. אי אפשר לאבד עוד פעם? לא יודע, כאילו, מעבדים, כאילו, אתה זה... אבל הוא אומר, אז אם זה נקודת טקסיום פשוטה, אז הוא אומר, אם אי אפשר לאבד לשמה, אז... אז פשוט, שפה שאפשר לתקן, שלא קרה שום דבר. אז לכן, אומר המהר"ל, גם שיטת רב משה גאון, מבחינתו זה כמותו, וגם רבנן דתרתם טיבטא שחלקו, זה לגבי העיבוד שאפשר לתקן, אבל פה שאפשר לתקן, ברור שזה בסדר, בינתיים לא קרה שום דבר, מבחינתו גם הרבנן וגם הרב משה גאון, כולי עלמא כבתי. אז מה נעשה? טוב, עובר המהר"ל עד כאן נקודה, עכשיו נראה לי זה יצא עוד בוקט החדש, שמהר"ל מעלה עוד בעיה עכשיו.
זה לא אומר כל כך, אבל דווקא בגלל
שיכול לתקן, זה תגיד שצריך לתקן. כן, אני אתקן, אבל זה אומר, זה סימן מבחינתו שזה בעיה לא מהותית כאילו כרגע. כמו יש לבן אדם, יש בעל מום, יש מום קבוע ויש מום עובר. מה יותר חמור? מום קבוע, נכון? מום עובר, הוא יעבור עוד מעט. אז גם בינתיים, כשהמום קיים, הוא מבחינתנו מום עובר, הוא לא נחשב כמום. אז הוא נראה לי אבל כאילו מה רוצה עקרונית להגיד, בסדר, סך הכל יש פה מום בחבר תורה ובכל זאת הוא קשר, מום קבוע, אז מום עובר לו כל שכן שבינתיים הוא בסדר עד שם הוא יעבור. כאן המהר"ל נכנס לבעיה חדשה. מה עם דברים שבכתב יתר שואל מר בעל פה? בעצם יוצא למהר"ל דבר כזה, אני קורא בספר תורה חסר מילים, אבל אני יודע דבר שיהיה בעל פה, התאמנתי אליי ביום שישי לפרשת בר מצווה, אני יודע את הטוב בעל פה, אז אני משנה את המילים בעל פה. אומר המהר"ל, מה עם דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בעל פה? אחר זה בעיה חדשה שהוא לא הציב אותה עד עכשיו, אז הוא מביא את הגמרא ביומא ששם כתוב שכהן גדול הוא קורא על פה. נכון, יש שם קטע שהוא קורא בעל פה כדי לא לבזבז את הזמן ותיכא לציבור לגלול בספר תורה. אז אומרת הגמרא, למה שלא יביאו עוד ספר תורה? חסר ספר תורה בית המקדש, פגמו של ראשון. אם יביאו עוד ספר תורה, אני לא חושב שפגמו של ראשון. אז אומר המהר"ל, אצלנו כל שכן, שלפי דברינו אין התורה פסולה, אז לכך מותר לקרוא בעל פה. סליחה, גם איבדתי את עצמי, בסדר יום, אגבי כהן גדול, בעשרות כמו שקודם קוראים על פה ופר, לפני ספר דרכים, משם משום פגמו של ראשון, ההכנה מי, משום פגמו של ראשון, גם אצלנו, בגלל פגמו של ראשון לא נעשה, כי לפי דברים לא אין תורה פסולה, והספר התורה הראשון הוא לא פסול, אז מה אתה פוגם אותו ואומר עכשיו בוא נחליף אותו? אז לכן מותר לקרוא בעל פה, אז אין לי בעל פה, הוא לא פסול לקריאה, כן, לא, לא חזור. אלא מה, לא קיימת בו מצוות כתיבת ספר תורה, אולי אין בו קדושה, הוא יתלבט בדבר הזה. אבל מצד הזה, אתה פוגם אותו בלי סיבה. מה, קדושה ספר תורה, יש קדושה של תפילין. יש קדושה של ספר תורה, לימונים מסוימים, גנזות וכו'.
מה,
יש הבדל בין חומה של קדושה ספר תורה, אבל עכשיו אתה רוצה למכור אותו. אז הוא אומר, זה נחשב כמו חומש, אם אין קדושה ספר תורה. אבל זה חומש שמותר לקרוא בו, כי אין בו שקבות סיבה. עכשיו הוא קצת באמת מתקדם להלכה, בוודאי לעניין לכתחילה אסור להוציא את הספר תורה שיש בה חיסרון לקרוא אותה פרשה. למה? הדברים שבכתב יתר ראשון מר על פי. שימו לב, סייג ראשון, אני חושב שאנחנו רואים במער על פה הלכתית, שהדברים שבכתב יתר ראשון מר על פי כן מפריעים לו. כי הוא התיר אותם עד עכשיו רק משום פגמו של ראשון. משמע, אני יודע שבספר תורה שאנחנו נוציא עכשיו, יש בעיה, אני זוכר משנה שעברה, יש בעיה פרשת ויקרא. אז אני אוציא אותו ויקרא בעל פה. לא, זה אסור לכתחילה. אלא מה הוא אמר עכשיו? רק משום פגמו של ראשון. אז הנה הנושא הראשון, דברים שכתב יתר ראשון מר על פי. אבל אם אין לך חיסרון באותה פרשה, אפילו חתחילה אפשר להוציא אותה לקרוא במה אכפת לך. אבל אסור להשעות ספר תורה שאינה מוגה. אז יכול להיות שאסור להשעות אותו בפועל, צריך לתקן. אז כן צריך לתקן, אבל עכשיו בפועל אין ספר תורה אחר ואין מי שיתקן. עכשיו אתה יכול להוציא אותו ולקרוא אותו אם זה לא אותה פרשה. בסדר?
מה זה הדבר, כאילו
הוא
יכול
להוציא
חומש
ליד
ולקרוא את המילה הזאת? לא משהו,
אני לא יכול להוציא
את זה.
איפה חומש? עוד לא יצא חומש.
דברים שבכתב
אין
זה יכול לומר
או לתת. כן,
נכון, אז הוא יוציא את זה.
הוא יכול להוציא את הספר תורה הזה ואז עושים חומש ליד? נכון. כי חסר במילה הזאת? בדיוק. זה לא משהו עושים. כן, נראה שהוא יוציא את זה בהמשך, לא? עכשיו המהר"ל חוזר לגמרא שאנחנו מכירים אותם פרק כמה זה רובין, אם אתם זוכרים בתחילת פרק ממתת כל היחידה הזאת של המהר"ל אחרי שהוא גמר חטא העגל התחילה מהסיפור הזה שרבי מאיר היה סופר סתם. אז הוא מספר שכשהיה לומד תורה את רבי עקיבא היה מתחיל לגנתון לתוך הדיו, כשבא את רבי שמעאל אמר רבי נימי המלכתך אמר לו תיזהר מאוד שם אתה חסר עוד אחת או מייצר עוד אחת נתן להחיב את כל העולם כולו. מהר"ל רוצה להוכיח מכאן כדבריו. איך להוכיח מכאן כדבריו? כי הוא אומר, מה זאת אומרת שאם אני אחסר עוד אחת או יתר עוד אחת נמצא את המחריב את כל העולם כולו? אם הרסתי את הספר תורה אז הרסת את הספר תורה, אז מה זה מחריב את כל העולם כולו? אלא נראה מהר"ל בגלל זה רוצה להוכיח מכאן שדווקא בגלל שזה עדיין ספר תורה אז אתה מחריב את העולם. בוא נראה את זה בפנים. ואז אתה עם ספר תורה כשחסר בעוד אחת פסולה אין קורין בה, למה צריך להיזהר על מלאכתו שהיא מלאכת שמיים, שאם אתה מוסיף גם מלאכת כל עמל? בלאו הכי מוזר ועומד, הרי אם יחסר עוד אחד בכל תורה, זה תורה פסולה. מה היה צריך רבי שמעאל להזהיר את רבי מאיר? תיזהר לו להחסירות. נו, ברור שאני אזהר לו להחסירות. הוא מביא שם את פירוש רש"י תוספות שם, אם אתם זוכרים, הסבירו את זה קצת אחרת, שזה מילים מסוימות שאתה מחריב את העולם, כי אתה הופך את אלוהים לרבים וכו'. אלא בוודאי, אחרי זה 10 שורות בעמוד רשתת, הספר תורה כשרה, אפילו חסר עוד אחת, ולכך הוא צריך להזהיר שלו יחסור ולהוסיף. למה מזהיר את רבי שמעאל את רבי מאיר כל כך כל כך? דווקא בגלל שמדובר על ספר תורה כשר, ואז מסתובבים ספרי תורה לא טובים. הוא משאיר שם עוד אחרי עוד כמה שורות, הפירושו כי בתורה ברא השם את עולמו, שנאמר והיה אצלו אמון, אל תקרא אמון אלא עומד, ואמר שם שם מסתכל בתורה וברא עולמו, וכל עוד ועוד והיה בריאה בעולם. אם כן, אם אתה מחסר ומייתר עוד, כאילו אתה מחריב העולם. שאם יחסר עוד, אם כן, כמו שחסר בתורה עוד, כך חסר בבריאה, וכן יותר עוד אתה מוסיף בבריאה, ודבר זה חורבן עולם לגמרי. נדלג עוד כמה שעות, זה נראה לי כבר כן מהר"לי פה, זה אולי כן ננסה רגע ללמוד במהר"לי, אבל נראה לי עוד כמה שעות אחר כך, מעתה אם הספר תורה שחסר עוד אחת פסולה ואין שם, אין שם ספר תורה עליה, לא שייך לומר בזה כי בתורה ברא שם עולמו וכולי, בשביל מה ספר תורה עליה נקרא שייך לומר בזה שם תורה ברא עולמו, אז יש חסר יותר וזה חורבן עולם. אבל אם היא פסולה ואין לה קדושת ספר תורה, לא נקרא ספר תורה, אז לא הרסת את העולם.
מה הוא מוכיח לשם שלך?
אומר המהר"ל, וזה נראה כן יחדי בתפיסה שלו עכשיו, אומר המהר"ל, מה זאת אומרת שאתה מחריב את העולם, שאומר רבי שמעאל רבי מאיר? למה אתה מחריב את העולם? היית אמור לכתוב ספר תורה, וצריך לא ספר תורה. מה החרבת את העולם? לא כתבת ספר תורה. אלא שכתבת ספר תורה, ספר התורה זה לפי שיטת המהר"ל, זה היסוד המחשבתי שעליו מבוסס העולם. בסדר, כל העולם כולו מבוסס, תסתכל בתורה ברא עלמא, בסדר, הכוונה שהתורה היא האידאה הרוחנית העומדת מאחורי המציאות. וברגע שבתורה יש שיבוש, אז במציאות יש שיבוש. אבל זה בתורה יש שיבוש. לא שאומרים לי זה לא תורה, בסדר, אלא זה תורה, ובתורה יש שיבוש. ואז אומר המהר"ל, אם זה לא היה תורה כמו שאתם רוצים לומר בחומרה, אז מה מתרגש שם בשביל רבי מאיר? יהודי סתם כתב משהו על דף, זה לא מחריב את העולם. אבל פה יש יהודי שכתב תורה עקומה, וכשהתורה נכתבת בצורה עקומה, אז זה מה שהורס את העולם. תכף פעמשו, אני מביא עוד פירוש לדבר הזה, תכף נראה. אבל פה ככה יסודו, פה קצת המהר"ל חוזר דווקא לשיטה העקרונית שלו, שבגלל חשיבות העולם כל כך כל כך כל כך, התורה צריכה להיות כתובה כל כך מדויקת. אז יוצא במהר"ל, שהמהר"ל לא זלזל בכלל יוצא בכתיבת ספר התורה. בכתיבת ספר התורה צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת, זה גמרא פה מפורשת. ואם היה בטח בספר חסר או יתר, וגם מצאו את זה בשבת, המהר"ל בטח מוצא שבת ישר קרא לספר סתם, או שהוא בעצמו וסתיקנו את הספר. אבל בפועל, האם עכשיו דיני קריאת התורה צריכים להיות לחומרה, וזה המהר"ל סובר שלו. הר"ל מאוד מקל בדיני קריאת התורה בספר. לכן אם שמתם לב קודם שהוא דיבר על הדברים שבעל פה, הוא אמר מה הבעיה, הדברים שבכתב לא מוצאים לכתחילה, אבל אם זה לא אותה פרשה, אז הוא אמר אפילו לכתחילה מותר להוציא אותה ולקרוא אותה, אבל אסור להשעות ספר תורה שאינו מוגע. זה משהו אחר. אתה יודע שספר תורה שאינו מוגע, זה גמרא פה של רובין שהביא זרים במלאכתך, אבל זה בגלל שזה ספר תורה, אז אם זה ספר תורה אני יכול לקרוא. לכן מה שהמהר"ל מקל בו זה כל הדינים שמבוארים בסימן קופסם ג' שמה קוראים תוך כדי קריאת ספר תורה, עכשיו נתגלו בעיות. בסדר? כמו שפעם היה לך פה איזה ור שהייתה נון סופית, לא? זה היה סיפור סם. אחר כך גילו את שם ואז אומר, המהר"ל היה אומר, בסדר, אתה לא רואה מה כתוב, הכל בסדר, אתה גם. גם בעל פה, אבל אחר כך ודאי צריך לתקן אותו, זה המהר"ל היה מאוד מפחיד לתקן את הדברים האלה. בסדר, זה מחלק עקרוני. בין היחס של עצם מהות התורה לבין מצוות קריאה בתורה בציבור. בעצם זה שפרק סמך זין זה סוגריים כאלה. כל מה שאמרתי לך בפרקים הקודמים על מסורות והפסוקים, ואמר אני אתעקש ונלחם על זה ששום דבר זה לא עזרה סופר, זה הכל הלכה משה מסיני וכל משה רבנו והכל ירד מהקדוש ברוך הוא, כל זה במהות ספר התורה, ביצירה המופלאה הזאת העומדת מול עינינו שנקראת ספר תורה על קדושתה השלמה. אבל פרק שאתה מחזיין סוגריים, אומר המהר"ל כוכבית כזאת, וכל מה שאמרתי לא נכון לעניין מצוות קריאה בתורה מדרבנן, שיש מצווה כזאת אולי מתקנת נביאים, אולי מעזרא הסופר, שזה כן מדרבנן, זאת אומרת זה הפוך, המהר"ל כל הזמן אומר, אבל זה עזרא הסופר תיקן, כל הזמן הוא נלחם להגיד, שום דבר זה לא מעזרא. פה זה עזרא הסופר, ואם זה עזרא הסופר, אז לזה אנחנו מקלים הרבה. המהר"ל מוסיף עוד לקראת הסוף, בואו נראה רגע, רשת את עמודה שמאלית, חידושי תלמידי רשב"א. אתם רואים את זה שם בשורה שנייה למעלה? אפילו עוד אחד מעכב. אז גם שיטת הרשב"א, כמו שיטת הטור, וכמו שיטת הרמב"ן. אגב, מי שיתקל בבית יוסף, בקוף המגים, לא, ברשע אינטט, בית יוסף מביא שיטות שלמות של הרבה לחומרה. זוכר אולי את הרן הזה בשם הרמב"ן לרגע, ומולו מביא עשרות ראשונים. שכולם לחומרה וכמו שיותר מכן, אבל בבית יוסף זה פשוט הוא למד את פרק סמך זין אחרת מהמהר"ל ויצא לו בחישוב שכל הראשונים מחמירים בדבר הזה ויש כמה שמקלים חריגים ולכן הוא מחמיר בזה, אבל המהר"ל יוצא לו שזה מאוזן בראשונים לפני התיקון דבריו. אבל חידושי תלמידי הרשב"א
זה שלא חוזרים לקרוא, שגילו את הלמוד בספר
כן, יש נמצא מהר"ל, מאוד רכיבות, כן. כי בחידושי תלמידי הרשב"א, אז זה גם הר"ן למעשה מודה. ובחידושי תלמידי הרשב"א כתב, דאפילו עוד אחת מעכב מקל וחומר. מה תפילין מוזזות, כתב אחד מעכב, ועוד יעקשין אפילו כתב אחד מעכב, וספר תורה כתיב, טוב וכולי. אומר המהר"ל אחרי זה סורות, גם מכאן אין ראיה. רגע לפני כן הוא באמצע חידושי תלמידי הרשב"א עובר אליו אחרי 12 שעות הוא כותב ככה, אבל ספר תורה שהיא לקריאה, כיוון שהיא לקריאה הרי יכול לקרות בה, אין לפסול באותיות, זה שיטת המהר"ל, כל עוד אני יכול לקרוא אז הכל בסדר. ואחרי דוגמה שגם לגבי תפילין זה לא ראיה, לא יותר רציתי, הנה למטה אתם רואים 7 שורות אחרונות. אמנם אף אם נודה שהספר התורה היא פסולה, נגיד שהספר התורה כן פסולה וכן תפילין, אף אם חסר במקוטו של יהוד, סוף סוף חסר בדבר תורת השם מתמימה, וראה שהבאנו מספר רובין יזהר מפתחה שלך מלך שמיים שמוסיף אותו גורע עוד כאילו מחריף כל העולם, ואמרנו כיוון שספר תורה פסולה הרי כאילו לא כתב דבר, ולמה מחריף את כל העולם? זה רק שהיא קשרה, אומר על עצמו, יש לדחות את הראייה, כיוון אין אישות ספר תורה שאינו מוגע, וספר תורה הזאת אינו מוגע, והוא משאה אותה כאילו היא שלמה בדיון עכשיו כאילו מחריף כל העולם. אומר המהר"ל פה עכשיו שורות אחרת להבין את הדבר הזה. בסדר במעבר בין שתי הראשיות. מה הבעיה הגדולה שרצה רבי ישמעאל ורבי מאיר? הרי אמר המהר"ל, אם זה לא ספר תורה, אז מה אתה מתרגש? אומר המהר"ל, זה לא נכון. מכיוון שזה ספר שאינו מוגע, וספר שהוא לא מוגע, אז הוא מחריף את העולם. גם אם, עכשיו מהר"ל דוחה בעצם את רעיון מקודם, גם אם נאמר שהספר תורה אין בו קדושה. למה רבי ישמעאל כל כך לחוץ על מה שרבי מאיר עושה? למה כל כך מזהיר אותו? כשאדם מדמיין שאיבר לא מרכזי הוא איבר מרכזי, זה להחריב את העולם. זאת אומרת, אני אמרתי קודם, אם זה לא קדושת ספר תורה, אז מה אני מחריב את העולם? סתם כתבתי עם עת על דף. לא, אם כתבת עם עת על דף לא קרה כלום. אתה חושב שכתבת בספר תורה, זה בעיה. ספר תורה זה הלב של העולם. ועכשיו אתה אומר על משהו שהוא לא הלב, הוא הלב. אומר המהר"ל, זה בעיה מאוד מאוד גדולה ביחס על מה יושב העולם שלנו, מה מניע את העולם, מה המציאות. אם בן אדם מחזיק ספר תורה והוא אומר זה ספר תורה וזה לא ספר תורה, זה גם מאוד מאוד חמור. אז קודם הוא אמר ככה, מה מחריב את העולם? זה שיש ספר תורה שהוא לא ספר תורה. זאת אומרת, הוא כן ספר תורה אבל לא כתוב כמו שצריך. עכשיו אומר המהר"ל, ואפילו הוא איבד את כל הקדושה ממנו, הוא באמת לא ספר תורה, אבל אתה עדיין חושב שהוא ספר תורה, אז זה בעיה. אז פה נראה לי יש פה חינוך עקרוני בשעת המהר"ל, שאדם צריך לדעת מה יש לו מול העיניים, מה עומד פה, מה לב פה, מה המרכז פה, מה המציאות פה. אז קודם היה ספר תורה, אבל יש פה פגם. הוא עדיין ספר תורה עם פגם, זה נורא ביום, יש עולם עם פגם. עכשיו אומר המהר"ל, מה הפגם בעולם? שאנשים לא יודעים מה הלב של העולם. שאנשים מדמיינים שזה ספר תורה, אבל בכלל לא ספר תורה. אז לכן אומר המהר"ל, לא מוכרח מה שאני אמרתי קודם, יכול להיות שמכאן אין ראייה מרבי ישמעאל שזה אין בזה קדושה, הוא שוב יגיד לעניין קריאה כל זה לא משנה, גם צריך מאוד להיזהר, אבל בפועל יוצא כאן במהר"ל, אני חושב עוד נקודה חינוכית מאוד מהותית, שאם אדם לא מזהה מה המרכז הנכון של המציאות, אז זה גם מחריב את העולם. אז להחריב את העולם זה גם להרוס את ספר תורה כי הוא ספר תורה, וגם לדמיין שהוא ספר תורה. שני הדברים הללו ביחד, זה חורבן העולם של רבי ישמעאל. למעשה אחרי ברייש יוד ימין אחרי 12 שורות אני שם מתחיל להתקדם להלכה למעשה. לפיכך אם יש תוספת אותיות או תיבות בוודאי מותר לקרות בה אפילו לכתחילה, ומכל שכן שאם קראת בגילית אין צריך להוציא אחרת, וכן אם חסר באותיות בשביל אותו חסרון משתנה הקריאה כגון במלא ובחסר מותר לקרות, שלא יש הרמה אסור בשביל דברים שכתב את השאל מרם בעל פה, אבל יש הרבה חסר, עוד צריך להיות מלא. מה זה שאני קורא את זה עם ואו בלי ואו, זה בסוף קראתי. אבל חיסרון אותיות המקלקלין הקריאה, בזה יש לאסור. לא משום שזה דבר פסולה, שום דברים שכתב את השאל מרם בעל פה. לא משום שבסוף מה שהטריד את המהר"ל, זה הדברים שכתב את השאל מרם בעל פה. זאת אומרת, מצד שזה ספר תורה, זה ודאי ספר תורה. וגם יש עליו קדושת ספר תורה. ואולי אפילו אם אין לו קדושת ספר תורה, מותר לקרוא בו. אבל דברים שכתב את השאל מרם בעל פה, זה הבעיה. ולא שייך, כמו שאמרנו ביום הדמותה לגרות באלפה, ולא שייך משהו גמור של ראשון, מה שאומר קודם, דרך לא שייך גמור של ראשון, כיוון גם לספר תורה פסולה. בכל מקום ירעד, אותו חסר, יקרא בחומש, ואין צריך להוציא ספר תורה אחרת, זה מה שאתה יצאת קודם, אומר, שיקרא בחומש. אומר המהר"ל, אז בסוף יש לי בעיה. אם יש חסרות ויתרות, אין בעיה לקרוא בספר. אבל אם אני עכשיו בא לקרוא את המילה, ואני לא יכול לקרוא את המילה. כי במילה הזאת מחוקה אות שמשבשת את המילה, ודברים שבכלל קשה לקרוא בעצם. מה נעשה? תביא חומש. איזה חומש? אני רק לא יודע אם הכוונה חומש כזה או חומש שהיה להם בגלילה אמיתי שיש בו רק של כבוד ציבור. כי אסור לקרוא בתורה מחומשים שלנו. תקנת קריאה בתורה הייתה מספר. אבל אם היה להם חומש כזה גלול, אז תביא אותו רגע ותקרא. ולא שייך כאן קוראים בחומשים של כבוד הציבור, לא שייך לומר כך. כיוון שיש כאן ספר תורה, רק כבוד הציבור איקה. רק שקוראים תיבה אחת או שתיים ואיזה מאוד כבוד הציבור. עכשיו הרב אומר מה יותר מזה, ועוד יש לומר שאמרו שאתה ויתר שם בפה, רק אשר הוא דיבור שיכול לומר בלבד, כמו בעשור לחודש, מוסף של יום כיפורים. אבל תיבה אחת, שאין לה משמעות כלל, צריך לצרף את הדיבור של אמו, אין זה דברים נקרא, ולא עבדוי מזה דברים שבעל פה, דברים שבעל פה נפרש את הדברים שבעניין אחד, וכו'. זה הכולה של המגן אברהם בשמו. ואמר רב, אם זה רק מילה אחת בעל פה, אז זה תפל. תיבה שאין זה דיבור יתפלה, אלא כתוב, השם אמרה בעל פה. זה בדרך כלל המציאות. בדרך כלל חסר אות, אות אחת לא כתובה כמו שצריך, מילה אחת לא כתובה כמו שצריך. אומר המהר"ל, כאילו לא צריך חומשים. אז הענן שאין לנו חומשים, זה לא מעכב אותנו. ולכן מסקנתו להלכה בכל מקום נראה פשוט. ספר תורה שחסרת אבות האותיות מותר לקרוא אותו בציבור, לגב ציבור כשרה. ידענו כי הרמב"ן והטור יקרא ביניהם התורה צידדו להחמיר, כמו שהתבהר למעלה וכו' וכו', אבל אנחנו אמרנו אינו כדברי התוספות, כדברי הרנזה ופשוט. אז זה שמסקנת המערב במחלוקת הראשונים הזאת, שפשוט תוספות וקרן, שמותר לקרוא. וכל השיח הזה רק מצד דברים בעל פה. שדברים שמצד דברים שלנו אומרים בעל פה, זה אומר המערב אפשר לקרוא מחומש, אם יש חומש ב', אומר המערב כולה יותר גדולה, זה הכול השקרן קודם, מהמגן אברום, שאם זה תיבה אחת בלבד, זה תיבה אחת, היא נגררת ומתבטלת, זה משהו שמופיע בשורות האחרונות, אז זה מה שהוא אומר כאן המגן אברום, וכן כתב מהר"ן מפראג, תיבה אחת שאין לה משמעות, אלא אם כן צריך לצלול תיבה אחרת, מותר לאומרה בעל פה. אז זה בסוף המסקנה של המהר"ן בדבר הזה, פרשה שלמה, דברים שמתחילה פרשה לאומרה בעל פה, אבל מילה אחת אפשר לומר בעל פה. טוב, אנחנו לא נוהגים כמהר"ן בדבר הזה, בכלל, כי ספר התורה שלנו ברוך השם נמצאים, מובאים, הכל בסדר, אבל כן, באמת אנחנו מסתמכים על העובדה שמה שבראשיתי אמר, שאם עכשיו מצאו טעות בספר וצריך לעצור, יש דיון אם לעצור עכשיו, ותלוי אם אתה צמוד לפרשה הבאה, קראת שלושה פסוקים, ברכה וכו', אבל בכל מקרה, כל מה שקראתי עד עכשיו, מצאו את הבעיה בשישי. כל מה שקראתי עד עכשיו, עד הרגע שבו אני עוצר, אין בעיה. כל מה שקראתי זה בסדר גמור. בסדר? ואף על פי שספר תורה פסול, אמר ספר תורה לא פסול, גם אין מפדושה ספר תורה אפשר לקרוא בו, וזה יש שלושת ראשונים שמסתמך עליהם, ולכן אנחנו סומכים על דין דיעבד, שמה שכבר קראנו למפרע, כל מה שקראנו למפרע, אז אין עכשיו קרא בתורה, עכשיו כן נהגו בניגוד למהר"ן, להוציא ספר תורה אחר, וזה גם דעת מהר"ן, גם דעת רמ"א, מוציאים ספר תורה אחר, וממשיכים בו את הקריאה אחרי שמוציאים את הבעיה. בסדר? סוגרם כל זה. עכשיו חוזרים עוד מהר"ן, אה? יאללה.